הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. ויכוחים בין בני זוג. יש ויכוחים רבים בין בני זוג בנושא כסף. חוסר ההסכמה, האם צריך לחסוך או לקנות דברים? ואם כן, אז מה לקנות, כמה לקנות? ובחיי נישואים בריאים, לכל אחד מבני הזוג, אמורה להיות ההרגשה שיש לו, כמו היינו אומרים, זכות להוצאה כספית פרטית לפי שיקול דעתו. לא צריכים יותר מדי להתייעץ בדרך כלל על קניית דברים כמו ארוחה, דברים קטנים, אולי אפילו ביגוד. בדרך כלל במערכת נישואים בריאה, בני הזוג לא אמורים לדון על הנושא הזה יותר מדי. אלא אמורה להיות הסכמה באופן כללי ביניהם בלי שהם מדברים כל פעם מחדש. למה קנית? למה קנית? נקודה נוספת, בחיי נישואים בריאים, איכן שיש שלום בית, בדרך כלל האדם שמרוויח יותר כסף הוא לא בעל המילה האחרונה או המכריעה בנושא ההוצאות. שני בני הזוג מחליטים במשותף, אבל הרבה בני זוג שונים בגישתם לנושא הכסף. אחד אוהב לחסוך והשני אוהב דווקא להוציא. וכאשר מגיעים אל סוגיית הכסף, פעם אחר פעם מגיעים המריבות, מתווכחים, ויכוחים חוזרים ונשנים. עדיף להימנע ממריבות והתנצחויות על ידי כך שלא נחכה אל הרגע של הוצאת הכסף, ואז כל פעם מחדש כל אחד ישמיע את משנתו ודרשתו ושיחתו מהי הגישה הנכונה לחיים, לכסף ולכל מה שמסביב. אלא כאשר רואים שהוויכוח חוזר ונשנה, עדיף לקבל את הבדלי הדעות ולא להתעלם מכך עד הרגע של המשבר הבא. להפסיק לשכנע האחד את השני מי צודק, מי פועל בצורה הגיונית, אלא לפעול בצורה יעילה. איך? על ידי שמביעים כבוד והדדיות אחד השני. איך עושים את זה? התשובה היא, על ידי שלא מנסים כל אחד להסביר מה השיטה שלו ומה הגרסה שלו. הרי שני בני הזוג ניסו כל כך הרבה פעמים להסביר מה הגישה ומה הדרך הנכונה ולא הצליחו. אז בשיחה הבאה זה כן יעבוד, בשיחה לאחר מכן זה כן יעבוד. לא רק שזה לא יעבוד, אלא זה יקבע את שני בני הזוג להיות יותר מקובעים בהתנגדותם לצד השני. לכן יותר נכון ששני בני הזוג יסכימו על סכום כסף שאותו חוסכים, סכום כסף שאותו מוציאים. זה לא יהיה במדויק מה שכל אחד רוצה, אבל זה יהיה סביב אותם מספרים, מה שנראה הגיוני לחסוך ומה שנראה הגיוני להוציא. אם הוויכוחים האלה נמשכים כבר כמה חודשים וכמה שנים, אז הוויכוח הוא יקר יותר מאשר הבעיה של הכסף. חשוב להבין, האדם שרוצה לחסוך הוא מודאג. האדם שרוצה להוציא מרגיש חנוק. יש לתת מענה לשני הצרכים, לא בצורה מוחלטת, אבל לתת מענה איזשהו כיוון מסוים. מה שנראה לדוגמה לבעל שהאישה הבזבזת, מבחינתה זה נורמלי. מה שנראה לאישה שהבעל חוסך, אולי מבחינתה זה קצת קמצנות מבחינתו, זה שמירה לעתיד. אולי הוא לא מדויק, אולי היא לא מדויקת בחשבונות. אבל אם והיה, והם פעם אחר פעם מתווכחים על כך, אז זוהי ודאי מערכת ניסויים לא מדויקת. עדיף לטעות בהכנסות ובהוצאות, מאשר להתווכח פעם אחר פעם. חשוב ששני בני הזוג יצאו מתוך הנחת יסוד. אני לא טועה כשאני רוצה לחסוך. אני לא טועה כשאני רוצה להוציא כסף. אף אחד לא טועה, אף אחד לא צודק, לא כדאי לפנות אל הכיוון הזה. אלא להתחיל לחשוב בכיוון אחר. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהצרכים של שנינו יזכו למענה, גם אם לא מושלם, אבל איזשהו מענה, כדי שנימנע מוויכוחים. ולא צריכים עכשיו לחתום על חוזה לשנה שלמה, איך מנהלים את הכספים. אפשר להחליט חודש כזה, חודש כזה, חודש בצורה אחרת, או חודשיים, חודשיים, חודשיים. להתנסות, לא להחליט על בסיס המחשבות שעוברות בראש ולא על בסיס הוויכוחים. להתנסות. ואם בני הזוג עוד פעם מתחילים להתווכח, כדאי לתקן מהר את השיחה, לעצור, לומר אני מצטער, אני מצטערת, בוא נעצור את השיחה. אנחנו לא מצליחים בשיחה הזו להתקדם ולעצור אותה. לא להיכנס לשיחה הזאת, מי צודק, מי לא צודק, מי הגיוני ומי לא הגיוני. עדיף יותר למצוא את נקודת ההיגיון שבשני הצדדים, כי זה מה שמתחיל לגשר בין שני הצדדים. אני מבין אותך שאת רוצה להוציא ואת לא היית רוצה להרגיש את המחנק. אני מבינה אותך שאתה רוצה לחסוך למען העתיד. וזהו, מכאן ואילך ממשיכים איך נותנים מענה פחות או יותר לשני הצדדים. מתנסים בתהליכים. הדרגתיות. לא בבת אחת מגיעים אל ההחלטה איך תנועל כלכלת הבית ב-20 שנה הבאות. אלא רק לחודש-חודשיים הקרובים מתנסים. ובעזרת ההתנסות, מערכת החשיבה של שני הצדדים אמורה להתגמש ולראות זוויות ראייה נוספות. ומכאן לנקודה נוספת. לא פעם בני אדם רוצים להצליח מה שנקרא בקריירה, בעבודה, שאפתנות מקצועית. יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות. לא פעם אנשים שאפתנים הם מעורבים הרבה בעבודה ופחות במשפחה. מצד שני, שאפתנות מקצועית מעניקה תחושה טובה שאדם עובד, פוגש אנשים, מתמקצע, משקיע, מחויב לתחום מסוים. אם לדוגמה הבעל עובד או יש לו תפקיד, מעמד, חשוב לא לנפץ את החלום שלו. הוא עלול לזכור את זה לרעת הצד השני. אותו דבר לגבי האישה. בוא ונאמר, והבעל רוצה לפתוח עסק מסוים. יכולה האישה לומר לבעלה, אני מבינה את החלום, מבינה את השאיפה. יחד עם זאת, אני הייתי רוצה שנעשה את זה בצורה כזו שישאר מספיק זמן בשבילי, בשביל הילדים, עם עוד ליווי של איש או שני אנשי מקצוע כדי שנהיה בטוחים שאנחנו מקטינים את הסיכון ומגדילים את הסיכוי. חשוב ששני בני הזוג ישדרו אמון אחד בשני, שיכולים להצליח, שהם יוכלו להפיק מעצמם הרבה בתכונות שלהם, בעשייה שלהם, ברווחים. אם לדוגמה, האישה או הבעל רוצים קצת להוריד מהעבודה שלהם, למען ערכים, תחביבים, סיבות בריאותיות. יכולים בני הזוג לומר, אנחנו מבינים שכעת אנחנו רוצים לרדת במצב ההכנסות הכלכליות שלנו, זה לא קל, זה יהיה קשה. יחד עם זאת, איך אנחנו מייצרים לעצמנו הרגלים חדשים? בוא נחליט מהם הרגלי הקנייה שאנחנו רוכשים לעצמנו כעת. כלומר, לא להיות מופתע מהמצב, לא להתעלם מהמצב, להציף אותו, לדבר עליו, לתכנן אותו, גם אם והיה והוא לא יהיה מתוכנן בצורה מדויקת, וכנראה שהוא לא יהיה מתוכנן בצורה מדויקת. העיקר שמציפים את הנושא, העיקר שמדברים עליו, כי כאשר מרגישים הרגשת ביטחון שאפשר לדבר על הנושא, גם אם לא דייקנו בנושא, גם אם לא דיברנו עליו בצורה הכי מדויקת שתהיה, בשנים הקרובות. זה לא משנה. העיקר הוא שישנה הרגשה שאפשר לדבר. אז אם דיברנו על נושא ההכנסות וההוצאות, לא הצלחנו בדיוק לכוון מה ההוצאות וההכנסות המדויקות? אז עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, נדבר עוד פעם. ברגע שישנה אווירה שאפשר לדבר על הדברים, אז גם אם לא מדייקים בהחלטות, אבל אפשר להמשיך ולהתלבט ולהתחיל כל פעם מחדש את הניסוי בתהייה. יש מקרים בהם הבעל או האישה מסוגלים להצליח יותר, אבל הם חסרי שאיפות. לפעמים זו גם תוצאה של רצון להיות מושלם, ואם לא, אז לא כדאי. ולכן מעדיפים לא לנסות מאשר לנסות ולהיקשה לאחר מכן. אלה אנשים שיכולים לבקר את עצמם על מידות או על כך שהם לא מצליחים במהירות כאן מיד ועכשיו, ואז הם משכנים את עצמם שכנראה אין להם סיכוי להצליח. הם שוכחים שגם הצלחה בין לילה דורשת 20 שנות עבודה לפני כן. ואז הם ממציאים או מייצרים כל מיני הסברים והצטדקויות, למה הם לא יכולים להשיג משרה טובה יותר, למה הם לא יכולים לבקש שעלה המזכורת. לא קל לשנות לאדם כזה את התפיסה שלו, את הגישה שלו. ועוד בהרבה מאוד מקרים אנשים כאלה מתנחמים בכך שאף אחד לא מבין אותם, וביקורת שלנו כלפיהם רק תחזק את ההרגשה שאף אחד לא מבין אותם, שאף אחד באמת לא מתעניין בהם. במקרה כזה, עדיף להיות אמפתי, לנסות להבין, בלי לנסות לתקן את הגישה לחיים. באמת זה מפחיד, לא קל, אנשים לא תמיד צודקים, זה מתסכל לרצות להצליח יותר, אבל לראות שזה לא דבר קל. אחרי האמפתיה, ההבנה, אז להוסיף אמירות כמו, אני יכולה להבין שקשה, אבל באמת הרבה אנשים מאמינים בך, זה לא כל כך קל, אבל אני כן מאמינה שתוכל. וזהו, לא להאריך. לא לצפות שאיזושהי אמירת קסם תשנה את הצד השני. יותר לתת מקום להביע את הרגשות, להכיל אותם. אפשר זריקת עידוד קטנה, וזהו. לצאת מתוך הנחת יסוד ששינוי גדול לא הולך להיות. ובוודאי לא לזלזל בזולת, לומר לו אמירות בסגנון של, אתה? איך בכלל חשבת להצליח? אין לך סיכוי להצליח, לא תצליח, אף פעם לא תצליח, חווה על הזמן, חווה על הכסף, חווה על ההשקעה. ובכלל, אל תצפה שאני אתמוך בך. עדיף לדבר על החששות, לא לנפץ את החלומות והשאיפות של הצד השני. כן אפשר לומר, אני מפחדת שאם תצא לעבודה הזו, אולי יהיה לך קשה יותר, גם בעבודה וגם במשפחה, להביע את החשש. אבל לא לזלזל, אין לך סיכוי להצליח, אבל גם לא תצליח בעבודה וגם לא תהיה במשפחה. אפשר לומר, הרעיון הזה שתעבוד במקום הזה, מפחיד אותי כי הוא מתנגש עם השאיפות והתקוות שלי למשפחה יותר מאוחדת. אבל בואי ננסה לדבר על זה ונראה איך אנחנו יכולים למזג בין הרעיונות והצרכים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושאים אלה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. תוכל תמיד
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב רבע הגמר של חידון הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא.
התוצאות היו ממש לא צפויות, הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והכתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה, יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע, מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724. הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית. עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית. סוכריה ללעיסה נוחה יום יום. תוסף תזונה מואשר בצמחים. בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית. בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
לראות כחול.
לשמוח בגדול. סוף שבוע שמח במיוחד במלון ציפורי בכנרת. ארוחות שף יוקרתיות, ברים עשירים ומפנקים, והרבה שמחה. זית צלל שישי עם הזמר האהוב אפרים מנדלסון. תפילות שבת מרוממות עם החזן הנודע מאיר בלוך. סגרתם שבת במלון? בואו להנות ולשמוח כבר מיום חמישי בחינם. חייגו עכשיו, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. ערב טוב, כן, שלום, ערב טוב.
שלום, מדבר יעקב מהקריות.
כן.
רציתי לשתף את הרב, אני לפני כמעט שנתיים הזמנתי לשידור של הרב, שהוא דיבר על העניין של הנרקיסיזם.
כן.
כן, אני במקרה הייתי ברכב ושמעתי את השיעור, ובדיוק ידעתי לצאת מהאוטו, ופתאום הבנתי שהרב בעצם מדבר על הבוס שלי. ושמעתי את כל התובנות ואיך זה בא לידי ביטוי בעבודה וכולי, וראיתי שזה באמת המצב שיש לי בעבודה, ובזכות מה שהרב אמר אז אני עזבתי את העבודה והתקדמתי והלכתי למקום יותר טוב. רציתי להודות לרב.
או, ברוך תהיה, איזה בשורה משמחת, ובעזרת השם תצליח, ובעזרת השם תעלה מחיל חיל.
אמן אמן, תודה רבה לרב,
ברוך תהיה, כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום לך הרב, אני שומע את הרב, קורא את הספרים של הרב, מאוד מחזק מאוד. מה שרציתי לשאול, אני נשוי פעם שנייה כבר, הוא חשב שתי ילדים, פשוט המצב בבית לא פשוט.
כן.
מעניין, כאילו, אישה קצת מדוכדכת מכל המצב, יש לי קצת בעיות עם המשפחה שלה, אח שלה נפטר, כל מיני בעיות ש...
כן.
אבא שלה, אמא שלה, וגם המצב איתי.
כן.
ביחד. עכשיו, מה... נהיית הזמנית ממש בצורה שקצת זה ממש קשה, צועקת, וגם הילדים, ועליי, ואני אגיד, לוקח את הביזיונון, שותק, ומנסה, מבליג, לא מדבר, אבל הילדים רואים את זה, וזה אוכל אותי.
כן. כמה זמן זה כבר המצב הזה?
המצב לאחרונה יחמיר, אתה יודע, עניינים שבבית יותר עכשיו וזה, והייתי משתדל לא להיות כמה שפחות בבית או חבות כנסת, זה שעוד באוטו, אבל זה כבר בחצי שנה האחרונה ממש יחמיר, וזה היה כמה שנים כבר, זה כאילו יש ויכוחים, יש צעקות.
כמה שנים כבר אבל... המצב הזה?
שנים, היה שלום בית, הוא קצת מההתחלה, קצת לא היה כל כך טוב בניסויים שנים.
כן.
וניסינו ייעוץ, ניסינו הרבנית שלה כבר, היא תיישה כאילו, אמרה לה, תקחי משהו להרגע, צריכה להרגע, ו... היא לא לוקחת, אמר לי תקנה משהו טבעי, משהו זה, ולא, זה ממש מצב כבר לא, לא, לא פשוט.
כן, הבנתי. אתה תולה את זה בכך, אתה תולה את זה בכך שהמצב הנפשי הרגשי שלה הוא קשה, ולכן אי אפשר להגיע לשיח.
כן, אין שיחה, זה פשוט, אתה מתחיל לדבר, זה ישר נגמר בוויכוחים וצעקות. כאילו היא אומרת, זה לא שהיא מודה בזה, יש לה בעיה, היא יודעת את זה, והיא לא יודעת מה קורה איתה, וקשה לה, אבל אני מבין את זה שהיא לא רוצה, כאילו אני אקח כדור, מה אני אגיד שאני לא נורמלית? אני לא אומר שאני תלית שכולה תחלת, כאילו אני אומר לה גם את זה, ברגע שהיא מתפרצת, זה ממש דברים לא נעימים.
כן.
אבל לא יודע כבר איך להתמודד עם זה, פשוט לא יודע.
תראה, יש לנו אפשרות אחת, לדבר על מעלת הכדור, ויש אפשרות שנייה, איך אנחנו פועלים אם והיה ולא לוקחים כדור, והמצב לא משתפר. בואו נדבר קודם כל על הגרסה הראשונה. אם והיה ואתה מדבר איתה על לקיחת כדור, אז היא אומרת, לכדור זה הופך אותי ללא נורמלית וכדומה. כאן חשוב להגדיר, כשאדם לוקח כדור, זה לא הופך אותו ללא נורמלי. קודם כל, אולי להיות לא נורמלי זה לא לקחת כדור, לא להגיד לה את זה, אני אומר את זה עכשיו באופן כללי, את זה אל תגיד. אבל אני אומר משהו אחר, איך אנחנו מודדים מה הדבר הנורמלי, מה הדבר הלא נורמלי? אם והיה, ויש עכשיו בן אדם, שהוא לא ישן 24 שעות, אחרי ש24 שעות הוא לא ישן, הוא לא מצליח לתפקד, הוא לא מצליח לחשוב, הוא לא מצליח לדבר כמו שצריך, הוא לא מצליח להתנהל כמו שצריך, הוא לא סבלני, הוא רגיש, הוא עצבני יותר. האם נגדיר את האדם הזה כאדם לא נורמלי? לא. נגדיר אותו כחסר לו משהו. חסרה לו השינה. תהיה לו שינה, אז מערכת העצבים שלו ומערכות נוספות בגוף יפעלו בצורה בריאה, ואז הוא יוכל להפעיל את כוח הבחירה שלו. אז הוא יוכל לחשוב מה הוא רוצה לחשוב, הוא יוכל לחשוב לפני שהוא מדבר, הוא יוכל לחשוב לפני שהוא עושה, או אחרי שהוא עושה, אבל בכל אופן הוא יוכל לחשוב. אחרי שהוא עם שינה, הוא יכול לחשוב. לפני שינה הוא לא יכול. זה המשל. הנמשל זה הכדור. אפשר להסתכל על הכדור גם כן כמו שינה טובה. כלומר, כאשר אנחנו ללא הכדור, גם זה אומר בסוגריים. אולי וכולי, אולי הכדור עוזר, לא כל כדור עוזר, והלוואי והוא יעזור. עד שאנשים מדברים על כך שהם לא רוצים לקחת כדורים, השאלה אם בכלל הכדור יעזור. קודם כל נראה שהוא יעזור, אחר כך נראה אם רוצים אותו או לא רוצים אותו. צריך להתפלל שהכדור יעזור. אבל אם והיה ולוקחים את הכדור, לא צריך להסתכל על זה כמצב לא נורמלי. הפוך, אני לא מצליח לתפקד בצורה נורמלית בלי הכדור. ברגע שאני לוקח כדור, אם והיה והכדור באמת עוזר לי, אז אני יכול להיות רגוע יותר, שלב יותר, אז אני יכול להשתמש בכוח הבחירה שלי. הרי היום, בלי הכדור, אני לא משתמש בכוח הבחירה שלי. מישהו מעצבן אותי, אני בעד אחד כועס. אז אני פועל לפי מערכת אוטומטית. אני לא מצליח להשתמש בכוח הבחירה שלי. יש משהו שהוא חזק ממני ולא מאפשר לי להשתמש בכוח הבחירה שלי. טוב, יאמר האדם, אני מנסה להסתדר לבד. בסדר? בואו נקציב פרק זמן. כמה זמן להסתדר לבד? הרי אי אפשר להסתדר לבד 150 שנה, כי אדם לא חי 150 שנה, גם לא 80 שנה. אז כמה זמן? בואו ניתן לכל דבר זמן. בואו ניתן חצי שנה. שנה. אבל לאחר מכן להגיד, זהו, נכנעים, אני נכנע, ולהפסיק עם הגישה שכן, אני יכול להסתדר בלי כדור. אולי הפוך, אני אסתדר להסתדר בלי כדור, זה גישה של כוחי ועוצם ידי, אני יכול להסתדר לבד. אולי דווקא נדרשת כאן מידה של הכנעה והתבטלות לבורא עולם. אני, את זה כמובן לא לומר לאישה. אני אומר מה לומר, אבל מדי פעם מעביר מסרים באופן כללי. לכן, מה שאנחנו נאמר לאישה, מה שכדאי לומר לה, כדאי לומר לה ש... אדרבה, מכיוון שאני רוצה להכיר אותך, כיוון שאני רוצה לדבר איתך, כיוון שאני רוצה שלך יהיה טוב, כיוון שאני רוצה לפגוש אותך, כיוון שאני רוצה שאת תוכלי להשתמש בצורה הכי נורמלית שלך. לכן, אם והיה וכדור, בואי נעשה חודשיים. אם והיה וכדור, יוכל לעזור, יוכל להרגיע, בואי נסתכל על זה כמו פשוט שינה. שינה שתרגיע את מערכת העצבים קצת, שינה שתרגיע את מערכות הנפש, כדי שנוכל לבחור בבחירות נכונות, יעילות וטובות בחיים. ככה להסתכל על זה. לא צריך להסתכל על זה בתור לא נורמלי ולא בסדר. הלא בסדר ולא נורמלי זה מי שאם והיה וכדור יכול לעזור לו, בעיקר כאשר הוא כבר הורה לילדים, זה גם יכול לעזור לילדים שלו. ואו לבא או לאישה, ואז הוא לא לוקח. אז יש לשאול שאלה, באמת מי הנורמלי, מי שלוקח או מי שלא לוקח. אם והיה והוא יכול לקחת וזה יכול לעזור לו, והוא לא לוקח, מאיפה היתר? אם זה יכול לעזור וזה הוא לא לוקח, אולי זה אסור בכלל? אולי חובה לקחת? זה לא שאלה של נורמלי ולא נורמלי. אנחנו לא עוסקים עכשיו בבן אדם שיש לו הזיות, התקף פסיכוטי, הוא רואה דמויות, הוא שומע קולות, שהם לא במציאות. והוא מאמין שהם כן במציאות, והוא מתייחס אליהם. זה כבר מצב לא נורמלי, השם ישמור. זה כבר מחלות נפש קשות מאוד, שלא תמיד יש להם ריפוי לצערנו הרב. זה להיות לא נורמלי. והאדם שיש לו חרדות, מתחים, דיכאון, זה אדם שכדאי להסתכל עליו כמו שהגדרנו. יש לו בעיות בשינה, נעזור לו עם כדור, וכך הוא יוכל לחזור בתפילה ובתקווה לשגרת חיים טובה יותר. זה מסר אחד שהייתי אמליץ לך להעביר לאשתך. דבר נוסף, אם והיה ויש יש נחישות לא לקחת כדור, בכל אופן, אז כדאי לך לחלק את התגובה שלך לאשתך, נקרא לזה שני מימדים. מימד אחד, זה מימד שבו אתה תהיה קצת כרוח, ומימד אחר, ימין מקרבת. שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מתי שאתה תראה שישנה תגובה של יותר מדי כעס, יותר מדי תסכול, יותר מדי חוסר מבחינתך, כשאתה מגדיר את זה, חוסר אולי רגישות, ובת אחת תגובה קשה, לא נתעלם משום צורך שלה. לא נרצה להתעלם. אבל אם והיה ואין כאן שיח, כי יש כאן התקפות, האשמות וכדומה, אז נאמר, אמירה בסגנון של, ננסה לתרגם את זה, אני מבין, קשה לך כי, נגיד היא תגיד, אתה אף פעם לא מסדר ולא אכפת לך ולא אכפת חיים מני, ואתה כל הזמן מתעסק רק בעצמך. אני סתם מביא דוגמה, לא מדויק. אז אתה תנסה למקד את האמירה שלה בצורך. אני מבין שאת רוצה שאני אסדר את הבית, אסדר את החדר, זה לא מסודר, בואי נתחיל לדבר. נסה למקד את זה בצורך. הסבירות הגדולה היא שזה לא פתאום יהפך לשיחת הצרכים. טוב, צורך שלה מול צורך שלך. זה החלום שלך, שלשם זה יגיע. אבל זה לא אמור בבת אחת להגיע. אבל כן כדאי מבחינתך להתחיל להשתמש בשפה הזאת. כל ביקורת שלה, לתרגם אותה לצורך שלה. אתה לא בסדר, הבית נבולגן, לתרגם, אני מבין שאת רוצה שהבית יהיה מסודר. זה קשה, אבל התרגיל מבחינתך הוא לתרגם האשמה לצורך. אני מבין אותך, מה את רוצה?
נחזור אחריה כאילו ולומר איזה כאילו...
בלי להאשים את עצמך, אל תאשים את עצמך, היא תאשים אותך, אתה לא בסדר כי אתה תתרגם את זה, אני מבין שאת רוצה את. אל תאשים את עצמך, אל תהיה במקום הזה. לא משנה אם אתה אשם או לא אשם, אבל זו לא השיחה כעת, כיוון שיש כאן שיחה מקדימה. שיחה מקדימה היא, קודם כל בוא ננהל צרכים משותפים. אחר כך נראה, אשם, לא אשם, צודק, לא צודק, נראה בכלל, כדאי להגיע למקום הזה, אבל זו לא השיחה בינתיים. אז לא התעלמנו ממנה, רק תרגמנו את הביקורת לצורך. אם והיה וניסית את זה פעם פעמיים וזה לא עובד, אני מראש אומר, זה סבירות רבה לא יעבוד, אז למה בכל אופן נעשה, כי אנחנו נרצה להתחיל להשחיל סגנון שיח כזה. זה יכול להתחיל לעבוד אחרי 40-50 פעם כאלה. אנחנו נתחיל לנהל. עכשיו, אחרי פעם-פעמים זה לא עובד, אתה מבחינתך תאמר, תראי, אנחנו לא מצליחים לנהל שיח, אנחנו נהל אותו יותר מאוחר, תתנתק, תלך. מתיחס, תתעצבן, אני מבין, זה לא נעים, אבל אין לך ברירה, כי אתה לא יכול לעזור אם לא מוכנים לנהל שיח. לאחר מכן, בסוף יום, אתה תאמר לה, בואי נדבר על מה שאת רוצה. בואי ניקח נקודה אחת ועליה נדבר. על הסדר, על הילדים, משהו אחד. לא יותר מדי, רק משהו אחד, רק נושא אחד. ואז ננסה לנהל את השיחה בצורה יותר רגועה, יותר שלווה, בזמן שיותר מתאים, לא בזמן שיכול להיות שמהלך היום יש יותר מדי, נקרא לזה רגישות יתר. כי הרי גם אצלה, לא כל העיתים שוות. יש לדוגמה מהלך היום, שאז הרגישות היא רגישות יתר. אולי בסוף יום יש יותר אפשרות לפתיחות, או בבוקר יותר אפשרות לפתיחות. צריך למצוא מהזמנים שבהם יש קצת פחות רגישות יתר, ואז להתחיל להגיע אל שיח.
אני שומע בעניין של הילדים, כאילו איך אני יכול להתמודד עם זה, כאילו שאני רואה את הילדים רואים את הוויכוחים, מה אני אמור לעשות בזה? כאילו אתה לא רוצה שהילדים יראו, זה מה שקורע את הלב, כאילו.
נכון.
כל הדוגמה האישית, כל החינוך, זה הדוגמה האישית, יכול לדבר מהיום עד מחר, אבל דוגמה האישית זה מה שמראה. ואתה רואה שהיא צועקת, אז הילד מתחיל לצורח. אני פשוט צורח, כי הוא רואה את האמא צורח, אז הוא צורח.
כן.
זה משהו מדהים, כאילו, אתה רואה אחד על אחד.
כן.
מה אני אמור לעשות בזה במציאות הזאת?
תראה, התשובה היא מורכבת מפרטים רבים כדי להיות כן. מדויק, מה שאני אומר.
כן.
אבל אני אומר, שני כיוונים יש שהם יכולים, שניהם יכולים להיות נכונים. תלוי בכל מקרה. יכול להיות באמת מקרה אחד שהשתיקה שלך היא תהיה עדיפה מאשר האמירה שלך שהיא תגרום לעוד ויכוח ועוד יותר ויותר ויכוח.
היא אומרת לי, אל תדבר, אל תענה לי. היא אומרת לי את זה.
כן, יכול להיות גם כן הפוך. אם והיה ואתה תענה, אז עם הזמן היא תבין שזו דרך שלא מצליחים ככה נהל שיח. ואז בהדרגתיות זה יסתיים. אני אומר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התשובה המדויקת, כי זה איזשהו תהליך של ניסוי ותהייה. כדאי לנסות פרק זמן מסוים את זה, פרק זמן את זה, כלומר לנסות מספר גישות של תגובה. לגבי הילדים, לא נוכל הרי לתת מענה לדוגמה 3-4 חודשים הקרובים. אז בכל אופן, זה הולך להימשך ב3-4 חודשים הקרובים. השאלה היא, מה יהיה טווח ארוך? לכן אתה מבחינתך, צריך להתחיל לגוון קצת בתגובות, והגיוון בתגובות הוא לא אמור לעורר יותר קשר ויותר הזדהות, אבל יותר הבנה שמלחמה לא הולך להיות. מאבק לא הולך להיות. או הכנעה ביזיון לא הולך להיות. עוצרים את זה. השאלה היא, איך אנחנו עוצרים את זה?
לא עושים, כן.
אז לכן אני אומר, יכול להיות שכדאי לך להתנסות בשתיקה, ויכול להיות שזה ייגמר יותר מהר. יכול להיות שכדאי לך לא להתנסות בשתיקה, יכול להיות שכדאי לך להתנסות תגובה, והתגובה היא תגרום מבחינתה ליותר הסלמה. זה נכון, זה לא נעים, אבל צריך להסתכל לא על נקודתית, אלא ארוך טווח. אם והיה ותהיה הבנה שגם אתה עומד על שלך, אז אולי לא משתלם להתווכח איתך עם הזמן.
לא, אז, אין לי סיכוי. אני אומר ככה, כאילו, ברגע שאני מגיע וזה, אין פה, זה קשה.
כן. בסדר,
תראה. מורכב, אני לא אתפוס את כל הזמן, אבל...
כן. בסדר, אז אולי בשלב הזה, תניח לנקודה הזו מול הילדים, ותלך לנקודות שדיברנו בינתיים, ואז לאחר מכן אנחנו נראה, איך נוכל לשפר את המערכת. בוא נתחיל קודם כל מהבסיס. לגבי הילדים עצמם בינתיים יכול שאין לנו מה לעשות. כדאי להתרכז רק בשלב הראשון.
אני
שומע, יישר
כוח על הרב, ממש תודה רבה.
כל טוב. שלום, ערב טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים. סליחה, אנחנו לפני שנצא להפסקה, אנחנו נתייחס עוד מאזין ואז לאחר מכן. כן, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
תוכל תמיד
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אין סוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
אמא, אני רעב.
אתה ממש לא רעב, אתה צמא.
אמא, אני עייפה.
עייפה? עצמאה. היי, כאן שירי, האמא מהלמידה מרחוק. אתם לא מאמינים לאיזה מבצע הצטרפתי במי עדן. חודשיים חינם על קדי המים המינרליים, וגם 48 מקבוקי ספורט נתנה. אין פלא שהילדים שלי כל הזמן צמאים. יואו, האמת? עכשיו גם אני צמאה.
חייגו, כוכבית 2929, מי עדן.
כפוף לתקנון.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
לראות כחול.
לשמוח בגדול.
סוף שבוע שמח במיוחד במלון ציפורי בכנרת. ארוחות שף יוקרתיות, ברים עשירים ומפנקים, והרבה שמחה. זית צלל שישי עם הזמר האהוב אפרים מנדלסון. תפילות שבת מרוממות עם החזן הנודע מאיר בלוך. סגרתם שבת במלון? בואו להנות ולשמוח כבר מיום חמישי בחינם. חייגו עכשיו, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
קול חי תמיד איתי.
שלום, ערב טוב.
טוב. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית היפה הזאת. אני כל הזמן מקשיבה.
תודה רבה.
עכשיו, תראה, לפני 3 שנים, יש לי קטן. כן. אני בכלל בשנות ה-60 עד 120.
כן, אמן.
יש לי 5 חתנים.
כן.
עכשיו, אחד מהם, אני לא יודעת מה קורה לו, הוא מאוד יורד לחיים שלי. כן. הוא מתנהג אליי בצורה מאוד מאוד לא יפה.
כן.
הוא חיבר ספרים.
כן.
והוא בצד שמני תרומה, נתתי לו $100. הוא התחיל להתרגל, וכל הזמן לבקש ממני, ואני לא אישה שעובדת בעלי אברך. כן. הוא יודע את זה. והוא מתנהג אליי בצורה מאוד מאוד בזויה ולא יפה. ופעם אחת הוא ביקש, פגש אותי באיזה גינה ציבורית, והוא דיבר לא יפה ולא יפה בכלל, פתאום בהפתעה אני ראיתי אותו.
פתאום מה?
דיבר אליי מאוד מאוד לא יפה, ואמר מילים לא יפות.
כן.
שלא מתאים לאברך.
כן. מה מפריע לו? מה מציק לו?
אני אגיד לך, הוא רוצה שאני אתן לו כסף, הוא אוהב כסף. ודווקא יש לו אמא מנהלת בית ספר.
ולמה הוא חושב שמגיע לו דווקא כסף ממך?
הרגלתי אותו לצערי הרב. הייתי מביאה לו מדי פעם 100 שקל, 200 שקל, ימי הולדת. הוא חיבר כמה וכמה ספרים.
כן.
אז הוא מרגיש כאילו אני חייבת לו, ואני לא יודעת איך להתייחס אליו. 3 פעמים הוא ביזה אותי בציבור, 3 פעמים.
כן, וחוץ מזה, 3 פעמים ביזה בציבור, מבקש כסף.
אני ניתקתי את הקשר, וגם עם הבת שלי והילדים שלה.
וזה מפריע לבת?
מאוד. אבל אמרתי לה, תשמעי, אין לי משהו נגדך, אני אוהבת אותך, אוהבת הילדים שלך, אני אראה אותך ברחוב, אנחנו מתחבק, מתנשק, אבל אם אני, את תבואי אליי ואני אבוא אלייך, זה פרס לבעלך, ו3 פעמים הוא התנהג אליי בביזיון, ואני לא אתן לו את התענוג הזה. זהו.
הבנתי. אז מה בעצם השאלה? פעלת. את פעלת? כמה זמן כבר פעלת ככה?
כמעט 3 פעמים.
לא, סליחה. כמה זמן כבר זה, את לא רוצה לראות החתן?
אנחנו נפגשים ברחוב, אני לא מדברת איתו. אני רואה אותו פעם אחת, הוא רדף אחריי ברחוב. הוא אמר לו, סליחה, חמתי, הרבנית, יש התחלות חדשות. אמרת לו, תשמע, סליחה, אין התחלות חדשות. אתה סתם מנצל את הטוב לב שלי, אתה יודע שאני טובה, ואתה מתנהג אליי בצורה מאוד מאוד לא יפה. בוא נראה אותך מתנהג ככה לאמא שלך, תחשוב אותי שאני כמו אמא שלך.
כן.
אני הבאתי לך המון כבוד, אני חיבדתי אותך ואתה התנהגת אליי לא יפה, ואני לא רוצה להכיר בך. ככה כן. אני אמרתי לו זה בטוב.
כן. לפני כמה זמן זה היה?
זה היה אחרי פורים, זה 3 שנים.
לפני 3 שנים.
כן, לפני 3 שנים.
עכשיו, מאז אותם 3 שנים, הוא מנסה ליצור קשר או התייאש באיזשהו שלב מסוים?
תראה, הוא הלך להרבה רבנים ודיבר על הדברים לא יפים, ואני הלכתי לרבנים האלה ואמרתי להם, אתם שמעתם צד אחד, תשמעו גם את הצד שלי, הלכתי עם בעלי אליהם, תראו מה הוא עשה לי, זה וזה, וזה הוא עשה לי, למה אתם שומעים רק אותו?
כן.
הוא הלך לדבר לא יפה עם 3 רבנים פה בירושלים.
לפני 3 שנים או בזמן האחרון?
לפני 2.5.
מה הוא ציפה שהרבנים יעשו, ידברו איתכם?
מה הוא ציפה?
כן.
אני אוהב מה הוא ציפה. הוא רוצה שלעשות איתי שלום, אבל אני...
אבל איך? על ידי שהוא ידבר עם הרבנים... מה הרבנים יעשו? הרבנים יעשו שלום? זה הכוונה שהרבנים יגשו?
הרבנים מכירים את בעלי, בעלי אדם מאוד יקר.
כן.
נשים מכירים אותו.
כן.
כאילו, הוא הוציא עלינו שם רע, הוא הוציא עלינו שם רע. ואני כתבתי לו מכתב לחתן הזה, אמרתי לו, תשמע, לך תדבר עם הרבנים האלה, תנקה את השם שלנו,
כן.
תבקש סליחה,
כן.
אלה בעלי, הוא לא מוכן לעשות את זה.
כן.
הוא אומר, מה הלאה, מה הלאה. וגם הוא גרם לי להפסיד...
מה זאת אומרת, מה הלאה?
לא, הוא גרם לי גם להפסיד 30,000 שקל, בגלל לא הפסדתי.
כן.
אמרתי לו, תחזיר לי את 30,000 שקל, אני אתן איתך שלום. לא מוכן.
אם הוא יחזיר לך 30,000 שקל, תעשי איתו שלום?
והוא ילך להתאר את השם שלי, כן. כן, ממש כן. אבל מה שהוא קרא, הוא הלך אמר למלא בני אנשים פה באזור שאני גרה, שהוא רוצה לעשות איתי שלום ואני לא רוצה. הוא הפך אותי לנאשם. אני מאשימה אותו, ממאשים נהפכתי לנאשם.
כן.
זהו.
כן, זה אני מבין, טוב.
זה סיפור מאוד, מאוד לא יפה, מאוד מאוד לא יפה.
נכון. השאלה עכשיו, מה עושים הלאה?
מה?
השאלה, מה עושים הלאה?
הלוואי שמישהו שומע אותי שמצור אותו, כי הרבה יודעים את הסיפור הזה.
כן.
שיעבירו אליו, אבל זה לא עוזר. הוא יודע, יש אנשים סוג מסוים, יש 5% מהאנשים, כן. שיודעים להפוך את היום ללילה, את הלילה ליום, לעשות את הנאשם למאשים, משהו כזה.
כן.
יש את הסוג הזה, אנשים שאין מה לקטר איתם. אין. ניסיתי, באמת, ניסיתי המון דרכים. אני דיברתי עם 5 אנשים שמתאר מודה.
איך הבת שלך מסתדרת איתו?
הוא עדה, מה זה חלקלס? היא מסתדרת איתו, היא מסתדרת איתו. היא אחת תמימה, מקבלת הכל באהבה, והכל משמיים, והקדוש המעונה, האנשים של הקדוש המעונה.
כן, אבל טוב לעשות הכל.
בסדר, הוא מכבד אותה, הכל בסדר.
אז הוא מכבד אותה.
הוא מכבד אותה, הכל בסדר, הכל בסדר.
אז היא לא בטוח מעונה.
כן, אני יודעת הרבה דברים שהוא אומר שהוא הולך ללמוד, הוא הולך מטייל, אני אוהב אותו, אבל סתם אני אומרת.
כן, בסדר, זה קשור אליו, אבל מבחינת הבת, תראי.
בסדר, הכל בסדר.
כן, אנחנו עכשיו נמצאים פה במערכת שהיא מורכבת. מדוע? כיוון שיש את הנכדים ויש את הבת. עכשיו אני מבין שהקשר עם החתן הוא לא קשר שהוא חיובי והוא הפוך מזה. הבנתי. השאלה מה אנחנו עושים הבת והנכדים? האם אנחנו מקריבים, מבטרים? מה אנחנו עושים שם? כמה זמן אנחנו עכשיו לא נהיה בקשר עם החתן? כמה זמן לא נהיה בקשר עם הבת? כמה זמן לא נהיה בקשר עם הנכדים? 20 שנה? 5 שנים? 7 שנים? כלומר, יש איזשהו גבול מסוים, מתישהו כל הכאב שהוא עשה, וכל הפגע שהוא עשה, אני לא חלילה ממעיט מערך הכאב, אני כן אומר, באיזשהו שלב מסוים, הפגעים והכאבים וכל התסכולים שהוא גרם, באיזשהו שלב מסוים, אנחנו נאמר לה, באופן טבעי, הרגש של ההורים, עד ובעלך, באופן טבעי, יותר ויותר תרגישו שמה עם הבת? מה עם הנכדים? הצרה היא תהיה כאשר הגלגל עתיד להתהפך, וככה זה בדרך כלל. מה שמאוד יכול להיות, יהיה שבאיזשהו שלב מסוים הם יתייאשו מליצור קשר איתכם, אני מבין שהם טועים ואתם הצודקים.
לא, הם מנסים כל הזמן, אבל אני כאילו, אני לא
פה מגיע. אבל באיזשהו שלב מסוים, בדרך כלל, הם לא ימשיכו כל הזמן. אני אומר בדרך כלל, אני כמובן שאני לא יודע מה יהיה בעתיד. אבל אם רבותינו אומרים, איזו חכם רואה את הנולד, כך מופיע בגמרא. שאלו חכמי, כשאל אלכסנדר מוקדון את חכמי הנגב, מן יקרי חכם? מי הוא נקרא חכם? אז אמרו לו, איזו חכם רואה את הנולד? איך אפשר לדעת מה הנולד? הרי האדם הוא לא נביא. אלא משתמשים בחוקי הסטטיסטיקה וחוקי הטבע האנושי, ועל בסיס זה אפשר לשאר את העתיד. יכול להיות שיהיה משהו שונה מחוקי הסטטיסטיקה. אבל בדרך כלל, סבירות היא שהם ינסו לרדוף אחרים. ובאיזשהו שלב מסוים, הם לא 20 שנה ירדפו, באיזשהו שלב מסוים, ימאס להם, יתייאשו. עכשיו, יותר גרוע, לצערנו אני אומר, הם עתידים לבנות סיפור יותר גרוע עם מה שהיה. שהם ניסו לעשות שלום, והם פגעו קצת, ובקושי עשו משהו, והם מקבלים תגובה כזו שלילית, ותמיד היא הייתה מסכנה, ותמיד גם הבת הייתה הכבשה השחורה, והם הולכים להמציא סיפורים, היה או לא היה, הם הולכים ככה ללכת למקום טיפה יותר קיצוני. כך זה הטבע. ואז הם גם כן הולכים להאמין בזה. ואז אחרי שהם יאמינו בזה, הם עוד יצפו שאתם תגידו להם סליחה על שנות ההתנתקות בקשר.
נכון, זה הגיע המצב הזה.
אז רגע אחד. אז ברגע שמגיעים למקום הזה, אז הגלגל מתחיל להתהפך. ואז יכול להיות מצב שבו הם לא ירצו עוד קשר, ואז אתם כן תרצו את הקשר, כי אתם תרצו את הבת ואת הנכדים. ואז כאשר נגיע למצב כזה, הם עוד יגרמו לנו להתבזות עוד הרבה יותר. להיכנע הרבה יותר, כי נגדיר את זה ככה. להם גם יש, נקרא לזה כביכול, קלף. גם להם יש משהו יקר מאוד, הנכדים והבת. סליחה, גם לא. עכשיו, זה הקושיקה, אני מבין את ההתלבטות. מה שהייתי אמליץ לעשות הוא ללכת על כמה צעדים קדימה. לא אומר, אני לא אומר עכשיו לסלוח ולחזור לקשר מוחלט בצורה מוחלטת. אני כן אומר שאם והיה, ואנחנו מסתכלים על זווית הראייה הרחבה יותר, סבירות גדולה שהולכים להגיע למצב כזה. ואת כבר אומרת שהגלגל מתחיל להתהפך. אז אנחנו יכולים להגיע למקום שהוא שלילי יותר עם מה שחשבנו. יותר עם מה שחשבנו שעוד אפשר להגיע. ולכן הייתי ממליץ כן לחשוב על איזשהו זמן מסוים של קץ שם לחושך, לשים איזשהו קץ מסוים. אני לא אומר עכשיו לומר שלום, לעשות שלום, זה כבר תראו בהמשך הדרך מה מתאים לכם. אבל אני כן אומר שאם נגיד הוא בא והוא אומר שהוא כן רוצה לומר סליחה, לצאת מתוך הנחת יסוד שהסליחה שלו היא לא סליחה. בסדר, הוא אומר סליחה וחודש לאחר מכן הוא משתנה. אני לא יודע, כמובן אני לא מכיר אותו, אני לא יכול לדבר, אני רק שומע את הסיפור על בסיס מה שאת אומרת. נגיד שחודש לאחר מכן הוא מתהפך, ועוד פעם הוא מבזה וכדומה. עדיף לך, לכם כהורים, ללמוד, נקרא לזה תגובה. מה זה תגובה? מיד כאשר הוא מרים את הטון, מיד כאשר הוא מתנהל בצורה נכונה, מיד כאשר הוא מבקש כסף, אתם מבחינתכם, סוגרים את הקשר, ובימים הקרובים לא בקשר איתו. אני לא אומר לעשות מה שאמרתי כעת מחר מחרתיים, אבל כן להתחיל לחשוב בכיוון הזה. כלומר, במקום לצפות שהוא ישתנה, תנסו לראות האם אתם יכולים ליצור תגובה חדשה כל פעם שהוא מגיב בצורה שהיא חוצפה. עכשיו, אם אני מבין נכון, הרי תואר מקודם שמול אמא שלו לא היה עושה דבר כזה. למה לא? אז יכול להיות שהוא מבין שאמא שלו זה אמא שלו, ופה הוא מרשה עצמו משהו אחר, אבל גם יכול להיות משהו אחר. יכול להיות שאמא שלו היא יודעת להעמיד אותו במקומו, כמו שאנשים אחרים אולי עושים את זה. יכול להיות שחמותו, מתוך רחמים גדולים, היא לא עושה את זה. אבל יכול להיות שלא כדאי להשתמש במידת הרחמים. כי מידת הרחמים גמרה לניתוק הקשר. יכול להיות שבשלב הזה, כדאי יותר להשתמש במידת הדין. להיות אדם שעומד על דעתו, וברגע שנפגעים לעצור את ההתנהלות הנקודתית, האירוע הנקודתי, עכשיו לא מדברים יותר, עוד יומיים, עוד שלושה, עוד שבוע. אבל העיקרון הוא שיש כאן מערכת של תגובה מיידית כדי שאני לא אפגע מחוצפה של החתן שלי. אבל מצד שני, לא לאבד את הבת ואת הנכדים, כי זה עלול מאוד להיות, ואז אם והיה ויהיה מצב כזה, אז יכול לגרום גם חוץ מחלילה קרע בכל המשפחה, יכול להיות דבר נוסף. הם יום אחד יגידו שאנחנו מסתדרים בלי ההורים. והם יכולים להמשיך עם הסיפור הזה 20 שנה. והיו דברים מעולם, והם עדיין קיימים. שנים על גבי שנים. ההתנתקויות האלה, הן לא עוצרות. הן לא עוצרות, הן נמשכות למעגל של שנים רבות. לא כדאי, לא כדאי להתחיל להגיע למקומות האלה. מתי שאפשר לרדת מהעץ הזה, לא צריך לרדת בת אחת בהדרגתיות.
אני רוצה להגיד עוד דבר, שהוא הצפית עוד שתי חתנים, יש לי 5 חתנים. הוא הסית עוד 2 חתנים נגדנו.
כן.
הוא ממשיך בעוולות שלו בצורות אחרות.
הוא לא ממשיך. זה נכון שהוא ממשיך, אבל הוא ממשיך בגלל שהוא מבחינתו, הוא בעמדת קרב. לכן אני אומר,
יש לו... למה צריך להסית אחרים? יש לי קשר טוב איתם.
זה נכון, לא צריך, אבל בינתיים זה מה שקורה. לכן בשלב הזה של החיים יש לו כוח. לא הוגן, לא צודק, ויש לו כוח. אם יש לו כוח, לכן מבחינתכם כהורים, לא יהיה נכון, לא כדאי לכם להיכנס למאבק. כן כדאי לכם את אותה אנרגיה של להיכנס למאבק, ולהסביר לחתנים האחרים כמה אתם בסדר והוא לא בסדר, במקום את כל המאבק הזה, להשקיע את אותה אנרגיה במשהו אחר. בשיפור התגובה שלכם מול החתן. פשוט לשפר את התגובה. הוא מתחצף, מבקש כסף, פועל בצורה הנכונה, התנתקנו. זהו. שבוע לאחר מכן נפגשים עוד פעם. זו ההתחלות החדשות שלכם. התחלה חדשה, עם יכולת לסגור את זה מיד. ככה לעולם לא תגיעו להתרחבות מעגלי החוצפה. לא תוכל להגיע לשם, כי זה מיד נעצר.
כן, הבנתי.
זה האימון החדש שכדאי לכם להתחיל ללכת על הכיוון הזה. לא היום, לא מחר, כיוון. כדי שתוכלו ליהנות מהבת שלכם ומהנכדים שלכם ומכל שאר המעגל המשפחתי, ולגביו הוא ייהנה עם מישהו, ייהנה עם מישהו, ואתם, הוא בשלו ואתם בשלכם.
תודה רבה.
שיהיה בשורות טובות בעזרת השם.
תודה רבה, תודה.
כל טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום וברכה.
שלום הרב, תודה רבה על התוכנית. קודם כל מאוד מוסיף, מאוד מעניין.
תודה.
אני רציתי לשאול, יש לי חבר מאוד מאוד טוב, ממש
כן.
טוב, כאילו, אני על גבי שנים חברו אותה בישיבה וזה.
כן.
הוא לאחרונה עבר תהליך גירושים.
כן, יש לנו, אני רק אומר, 3 דקות, אז אם תוכל לתמצת, כדי שנוכל להתייחס, טוב?
100%, אז שאלה שלי, אנחנו עכשיו ממשיכים על קשר, בקשר, אבל כאילו, אני רואה שהוא מאוד מאוד סובל, ומאוד, כאילו, כל פעם שאנחנו מנסים כאילו לפתוח קצת נושא, הוא מאוד בורח, הוא מאוד, הוא לא מוכן כאילו...
לדבר על הגירושים?
לדבר על זה, ולא שאני, יש לי מה לעזור, אבל אני פשוט רוצה גם להפנות אותו לאיזשהו מקום, אני יודע שהוא לא עובר... שום, הוא לא מדבר עם שום בן אדם.
לפני כמה זמן הוא התגרש?
חודשיים או משהו כזה.
כן.
וזהו, אני מאוד, מאוד רוצה לעזור לו, אז אני אישית כמובן לא יכול לעזור לו, אבל להפנות אותו, כאילו, השאלה איך אני מעלה את הנושא.
תראה, קודם כל אתה פועל בחוכמה ובחסד וזה נהדר. לא מומלץ חודשיים אחרי כבר לומר לו, כן כדאי לחכות קצת זמן. מה זאת אומרת? בואי ניתן לו עוד 3-4 חודשים, כי בינתיים נקרא לזה, עדיין הוא גם כן באותו שוק, עדיין אותו בהלם קרב. אולי עדיין לא נגמרו כל המאבקים, אולי הגיע הגט והמאבקים עדיין לא הסתיימו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה מאחורי הקלעים, ולכן לא יהיה כדאי בשלב הזה ללחוץ. אתה כן יכול מדי פעם לנסות לגשש. אפשר לפתוח? מצוין. לא, תסגור את זה, חכה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש. אם והיה וכעבור, יעבור חודשיים, 3, 3, לאחר מכן יהיה לך סבירות קל יותר לדבר על זה. בסוף הוא יתרגל, הוא יתרגל למצב. עדיין בינתיים זה קשה חברתית, קשה מצד המשפחה, זה קשה מצד הרבה מקומות, אבל זה נראה קשה. עם הזמן הוא יבין שזה לא כל כך קשה, זה לא נעים, אבל זה לא כל כך קשה כמו שהוא חשב, כי כן מקבלים אותו וכן אוהבים אותו, ולא כמו שהוא חשב שאנשים לא ירצו קשר איתו ולא ידברו איתו, ואין סיכוי לפתוח דף חדש וכדומה. בסדר? בדיוק, תן לו את הזמן להקל את זה, ולאחר מכן תמשיך עם מעשה החסד והחוכמה שאתה רוצה לעזור ולסייע.
100%,
יישר כוח הרב, תודה רבה. כל טוב. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה למי שהיו איתנו בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. תודה רבה לכם המאזינים, מחר בעזרת השם 6:10, קייל תערוג בנושא התמודדות עם מתחים ולחצים. היו ברוכים. ערב טוב.